Kyle.
Yes.
טוב, היינו ב... ראינו את שני מכניזמים, שני ערוצים של תשובה, תשובה טכנית והתשובה המהותית. תשובה טכנית זה בעצם ארבעה שלבים, עזיבת החטא, חרטה, וידוי, קבלה לאהבה, וזה מוחק את החטאים שעליהם עשיתי את הפרוצדורה הזאת, ונקה לא ינקה, מנקה לשווים ולא מנקה לשאינם שווים. והתשובה הגדולה, המהפכה הרוחנית, שזה עובד על כל העבירות ביחד, זה תשובה של השם השם, החלוקה של המהר"ל. דיברתי על זה שבשני המכניזמים האלה יש איזושהי חריגה מהכללים או חסד מיוחד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. התשובה הקטנה, הטכנית, החסד הוא שהיא מתקבלת, כי בעצם אין סיבה, כמו שהרמח"ל כותב, אין סיבה שאחרי שהאדם חטא אפשר יהיה לשכתב את ההיסטוריה. ובתשובה הגדולה, הטענה שלי הייתה שזה שהיא מתקבלת, זה מן הדין. זה לא לפני משורת הדין, לכן גם הצדיק שמרד באחרונה איבד את זכויותיו, כי אם אתה באמת משתנה, באמת מתחרט, אז ברור שמתייחסים אליך כפי שאתה עכשיו, זה לא משנה מה שהיית פעם, זאת שורת הדין. החסד הוא שבכלל אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, אם עשית את זה, אז מן הדין מקבלים אותך, אבל החסד הוא שבכלל אפשר לעשות דבר כזה. והסברתי שהבעייתיות של התשובה הגדולה, שבעצם יש כאן משהו שנראה על פניו בלתי אפשרי. איך אדם יכול לשנות מערכת ערכים שבה הוא מאמין? לא שזה קשה, לא שזה מעל לכוחותיו. זה בכלל לא מוגדר. כי אם הוא רוצה לשנות את זה, אז זה כבר השתנה. אז הוא כבר מאמין במערכת החדשה. ואם הוא לא מאמין במערכת החדשה, אז למה שירצה לשנות את המערכת שבה הוא מאמין למערכת אחרת? אז אם זה כבר השתנה, אז בוא ניסוג צעד אחד אחורה ונשאל איך זה השתנה. הוא שינה את זה, אז עוד פעם חוזרת אותה השאלה. אלא מה? זה משתנה כנראה לבד, מעצמו. אם זה משתנה מעצמו, אז זה חסר ערך. אז זה סתם קרה. אז זה לא הליך מסודר או יזום של עשיית תשובה. בסוף דיברתי על ההסתכלות הזאת שבעצם אומרת שהבעייתיות נובעת מזה שאני דן בשאלה האם התשובה הזאת נעשית מבפנים או מבחוץ, נגיד הקדוש ברוך הוא עושה את זה עליי או שאני עושה את זה בעצמי. אני בעצמי לא יכול לעשות את זה, אם הוא עושה את זה עליי, אז זה חסר ערך. ואמרתי שיכול להיות שאפשר קצת לרכך את הקושי או לפתור אותו, אני קצת מתלבט בעניין הזה, אם אנחנו מוותרים על ההבחנה החדה שיש בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהטענה שכאילו אנחנו עומדים מולו, ואת צריך להחליט האם זה נעשה מבחוץ או מבפנים, לא בטוח שהתיחום בין החוץ לבין הפנים הוא תיחום כל כך חד. יכול להיות שיש איזושהי פעולה משותפת. זה קורה בפנים ובחוץ ביחד.
ראיתי בתניה השבוע שכתוב מן דנופח מדירי נופח. כלומר שהנפיחה של הנשמה יש בה חלק, זה חלק של הקדוש ברוך הוא. עכשיו יכול להיות שזה קשור לזה, שזה חלק ממנו.
כן, זה הזוהר נדמה לי, מן דנפח מדירי נופח. כן, מדברים הרבה על הנקודה האלוקית שיש בכל אחד, או כל מיני דברים מן הסוג הזה, כל אחד בסגנונו. אז אני אומר, יכול להיות שזה עוזר לפתור את הבעיה הזאת, אני לא בטוח. הוספתי לזה גם את השני מישורים של הבחירה. הבחירה לבחור מול התוכן של הבחירה במה אנחנו עושים, או עוצמת הבחירה מול התוכן של הבחירה. וביחד יכול להיות שזה פותר את הבעיה. אמרתי, אני לא 100% רגוע עם זה, לא 100% בטוח בזה. אבל יש שם בעיה קשה, בכל מקרה. ולכן נדמה לי ש... עדיין, גם בתשובה הגדולה, למרות שעצם קבלתה, אם עשיתי אותה, זה מן הדין, היכולת לעשות אותה, זה בעצם חסד. זאת אומרת, זה משהו שהוא מעבר להיגיון. להיגיון המקובל, לכללים המקובלים.
רגע, את אותה שאלה על איך זה אפשרי לעשות את זה, אפשר לשאול על גם איך אפשרי שמלכתחילה יש לך בחירה בנושא הערכים?
איך בוחרים ערכים יסודיים? כן, אני חושב שהשאלה הזאת עולה בכלל על בחירה, לא רק על תשובה. בכלל על הבחירה, זה הצעד הבא שלי. בעצם מה שמשמעות הדבר...
המכניזם הראשון זה לא קשה?
מה?
על החלטה, התשובה השנייה, המכניזם הראשון זה לא קשה?
אמרתי, הרי יש רצף, זה לא שני מכניזמים. ברור שבכל מקום שבו אני נמצא פרט לשני, נגיד לקיצוניות המלאה של הטכניות התאורה, חוץ מזה, כל קצת שאתה סוטה משם, יש כבר משהו מהתשובה הגדולה, עם הבעייתיות ועם הכל, כן, אמרתי. הדיון הדיכוטומי הוא רק כדי להבהיר את המושגים, ברור שבמציאות זה מורבר. אני רוצה טיפה לראות את זה ברמב״ם, או כמה השלכות של העניין הזה ברמב״ם. קודם כל במהלך... איך הוא בונה את הלכות תשובה שלו. אז התחלתי, אם אתם זוכרים את הדיון, מהשאלה למה בעשרת ימי תשובה לבינוני עוזר רק לעשות תשובה, ולא לעשות מצוות נוספות כדי לטות את הכף באופן רגיל. אמרתי שיש שני כיוונים לענות על זה, ואלה פתחו לנו את שני הערוצים האלה של התשובה. כל הדיון הזה בעצם נמצא בפרק השני של ה... רגע. כן, בפרק השני של הלכות תשובה. אבל המבנה של הלכות תשובה זה מתחיל ככה. כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אמא, לפני שאני אכנס למבנה הזה, שנייה, עוד הערה קודמת. יש בתחילת הלכות תשובה, כתוב מצוות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. פעם מלכס חינוך כבר מעיר על זה, שבספר המצוות, בעשה עין ג', יש מצווה... פה יש אפילו ספר המצוות. מצווה עין ג' שציוונו להתוודות על העוונות והחטאים שחטאנו לפני האל ולומר אותם עם התשובה. כן, זאת אומרת, אנחנו מצווים בעצם להתוודות. כאשר עושים תשובה, צריך להתוודות. אז אמר מנחס חינוך, מכאן רואים שאין מצווה לעשות תשובה, אלא שאם אתה עושה תשובה, אתה צריך לעשות את זה באופן הזה, בצורה של וידוי. לעומת זאת, בתחילת הלכות תשובה, במצוות שהוא מביא בפתיחה, מצוות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. אז פה הניסוח הוא שיש מצווה לשוב ולהתוודות. עכשיו נכון, זאת מצווה אחת שיש בה...
כשישוב.
מה? חסר הכף, אבל לא ניסיתי לבדוק, אין גרסאות אחרות.
בהלכה
א' הוא חוזר להיות כמו בספר המצוות, עוד רגע אני אעיר על זה. אז הניסוח פה זה והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה, פירושו יש מצווה לשוב ולהתוודות. אז נכון שיש פה שני פרטים, אבל נכון שיש פה מצווה אחת, אבל המצווה הזאת כוללת שני פרטים, כמו ארבעת המינים. יש מצוות שכוללות כמה פרטים, אבל ברור שיש חובה או יש מצווה לעשות תשובה ולהתוודות. זאת אומרת, שני הדברים האלה הם חלקים במצוות התשובה, שואלה מנחס חינוך, איך זה מתיישב עם הניסוח במצווה עין ג' ששם המצווה היא להתוודות עם התשובה. זאת אומרת שאם הוא עושה תשובה, אז שיתוודה. באמת, הערת נכון, בתוך ההלכות מופיע כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין משגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. כיצד מתוודין? אומר אנא השם חטאתי. אז פה הוא חוזר לניסוח שיש ספר המצוות. זאת אומרת, הוידוי הוא מצווה תעשה, למרות שלמעלה הוא כותב שיש מצווה לשוב ולהתוודות. אז הערה ראשונה, איך להגדיר את המצווה בספר המצוות? מה זאת אומרת? שציוונו להתוודות על ההבנות והחטאים ולומר אותם עם התשובה. מה? סלע הדליק את האורות שם.
כן, כן, אני חושב שאנחנו...
ציוונו להתוודות על ההבנות והחטאים שחטאנו לפני האל ולומר אותם עם התשובה. אז מה, איך להבין את העניין הזה? זה מצווה קיומית, זה מצווה מותנה, זה מצווה... איך אתם מבינים את הניסוח הזה? מה זה שציוונו להתוודות על ההבנות והחטאים שחטאנו לפני האל ולומר אותם עם התשובה? מצוות הוידוי אני מדבר עכשיו. מצוות תשובה אין. מה זה מצוות הוידוי?
משמע שזה קיומית, לא?
זאת אומרת שאם אתה עושה תשובה אז תתוודא, ואם אתה לא עושה תשובה אז לא קרה שום דבר. זה לא מצווה קיומית, זה מצווה מותנה. זאת אומרת, מצווה קיומית זה משהו אחר. זאת אומרת, יש אחרונים שמבלבלים ביניהם, אבל זה פשוט טעות. מצווה קיומית זאת מצווה, דיברנו על זה כבר, זה מצווה שאפשר לקיים אבל לא לבטל. נכון? אם קיימת, יש לך מצווה, אם ביטלת, לא קרה שום דבר. מצווה מותנה זה מצווה שאפשר גם לבטל. למשל כמו ציצית. היא מותנה בזה שתלבש בגד של ארבע כנפות. אם אתה לבש בגד של ארבע כנפות, אתה צריך להטיל ציצית. אבל זאת לא מצווה קיומית. איך אני יודע? כי את המצווה הזאת אפשר לבטל. זאת אומרת, אם אתה לבש בגד של ארבע כנפות ולא שמת ציצית, ביטלת עשה. אז מה ההבדל בין זה לבין מצוות עשה רגילה? שזאת מצווה מותנה. זאת אומרת, החיוב שלך במצווה הזאת מותנה בהתקיימות תנאים מסוימים, שאתה לובש בגד של ארבע כנפות. ברכת המזון היא מצווה מותנה. זאת אומרת, אם אכלת כדי שביעה, אתה חייב לברך ברכת המזון. הרבה מהמצוות שלנו הן מצוות מותנות, אבל זה לא קשור למצווה קיומית, זה שני דברים לגמרי שונים. למה אני אומר את זה? כי בניסוח של מצוות עשה עין ג' נראה שזאת מדובר על מצווה מותנה. זאת אומרת, אם אתה שב, אז תתוודא. אלא שאם באמת מבינים את זה כך, אז יוצא דבר משונה. אולי אפילו מחס חינוך מאיר הזה, אני לא בטוח, אני לא מאחוז בטוח, אבל נדמה לי. יוצא דבר משונה, כי אז יוצא שאם שבת ולא התוודת, אז יש לך ביטול עשה. ואם לא שבת בכלל, אז לא קרה כלום. זאת אומרת, מי ששב ולא התוודה, יותר גרוע ממי שלא שב. זה נשמע מוזר. לכן לא סביר שזאת מצווה מותנה. אז מה כן? אז האמת שאפשר היה אולי להגיד, במיוחד לאור הסתירה של המלחס חינוך, שבאמת כשאנחנו אומרים שיתוודא עם התשובה, הפירוש הוא, זאת הצורה לעשות תשובה. זה בעצם מצווה לעשות תשובה. רק הצורה הנכונה לעשות תשובה זה להתוודות עם התשובה. זאת אומרת, לא לעשות את התשובה בלב, אבל בעצם מדובר פה על מצווה לעשות תשובה, לא על מצווה להתוודות.
זה יהיה הכוונה שזה יהיה בפה?
מה?
הכוונה שזה יהיה
מופה? כן. לא, זה ברור. זה כתוב מפורט, זה לא קשור למה שאני אומר עכשיו. אבל זה רק מסביר איך בדיוק הדרך הנכונה לעשות תשובה, כשההנחה בעצם שזאת לא מצווה נפרדת, הוידוי. הוידוי זה הצורה, איך עושים תשובה. זה הכל. טוב, בניסוח של הרמב"ם זה באמת לא עד הסוף ברור.
מה המקור לזה?
מה? מתוודו אותך לתם אשר חתו. זאת אומרת, לא בתורה. אז אם אני לא מבין את זה ככה, אז צריך להגיד פה כנראה שזאת מצווה קיומית. כי מצווה מותנה קשה להגדיר את זה כמצווה מותנה. וכנראה שהיא מצווה קיומית. תעשה תשובה, ראוי לעשות תשובה, אבל אתה לא חייב. אם אתה עושה תשובה ואתה רוצה לעשות את זה בצורה מלאה, אז תתוודא. לא, אז פשוט לא עשית תשובה, זה לא ביטול עשה. רק תשובה אין לך.
אפשר להגיד שהתשובה זה חיוב, פשוט זה לא מצווה, כי זה לא
בגדרים
של
תרי מצוות. כן, אני מגיע לזה עוד רגע, כן. אני חושב שאפשר להגיד, נדמה לי שזה מה שיותר הגיוני פה להגיד. אז אם מקבלים באמת את ההגדרה הזאת, שבעצם יש פה הגדרה של מצווה קיומית מול מצווה חיובית בהלכות תשובה, נדמה לי, אני לא מכיר תשובה, תירוץ טוב אחר לסתירה הזאת. אם בהנחה שזו סתירה, אמרתי קודם, אני לא 100% בטוח שיש פה סתירה, אבל בהנחה שיש פה סתירה, אני לא מכיר תשובה לעניין הזה. חוץ ממה שאני אגיד עכשיו, נדמה לי שזה מה שצריך לומר פה. ברמב״ם הכלל הוא שמצוות מנויות זה רק מצוות שיש להן מקור בתורה. זאת אומרת, אם אין פסוק שמצווה על זה, אז המצווה לא נמנית. והיא גם לא תהיה ממש דאורייתא. אפילו בשורש השני הוא כותב, אפילו מצוות שנלמדות בי"ג מידות. זה מצוות מדברי סופרים, והוא מסביר שמה שבעצם זה בגלל שהן לא כתובות. זאת אומרת, דברים, מצוות שנלמדות נדרשות, לא כתובות בתורה, אלא רק נלמדות באיזשהו אופן, או מוסקות באיזשהו אופן מפסוקים בתורה. וכיוון שזה לא כתוב בתורה, זה לא נמנע במניין המצוות. אז ודאי וודאי מצווה שבכלל לא, שאין פסוק שמצווה עליו. שהזכרתי את ה... מי שהזכרתי את ה... את הסתירה ש... 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 ספר המצוות של רס"ג, יבוא רוחם פרלה, אומר שיש סתירה בשורש התשיעי בין החלק הראשון שלו לחלק השני. הזכרתי את זה פעם, נדמה לי. החלק הראשון שלו מדבר על זה שאנחנו לא מונים מצוות שחוזרות על עצמן. כשהתורה חוזרת 12 פעם על המצווה לשמור שבת, אנחנו מונים מצווה אחת. בחלק השני של השורש, הרמב״ם אומר שאנחנו לא מונים לאו של בכללות, אלא פעם אחת. כלומר, לא תאכלו על אדם, אז הרמב״ם רואה בזה אזהרה לבן סורר ומורה. מה אומרת? זה אזהרה לבן סורר ומורה, כי בפרשת בן סורר ומורה מופיע רק העונש. אז את האזהרה לומדים מלא תאכלו על אדם, אבל יש מפה עוד דינים שלומדים מכאן, כמו שבית דין לא יאכל ביום שהוא גוזר מיטה, לא לאכול לפני התפילה, ברמב״ם משמע שזה דין דאורייתא, זאת אומרת, מעניין. בכל מקרה, הוא מביא גם את זה, והוא מונה רק פעם אחת. אז רדו פעם פרלה שואל שיש פה סתירה, כי בחלק הראשון של השורש נראה שהכל הולך על פי התכנים. זאת אומרת, אנחנו לא מונים מצוות שחוזרות כמה פעמים בתורה בגלל שיש להן תוכן אחד. זאת אומרת, מה שקובע לעניין מניין המצוות זה שיש לזה תוכן ייחודי, ולא משנה הציווי או כמה ציוויים יש. בחלק השני של השורש התשיעי נראה הפוך. נראה שמה שקובע זה הציווי, כי הרי בלאו שבכללות יש כמה תכנים שונים, ובכל זאת הרמב״ם אומר שמונים פה רק פעם אחת, רק מצווה אחת, למרות שזה תכנים שונים. אז רואים שהולכים אחרי מספר הציוויים, לא אחרי מספר התכנים. אז שואל אבי רוחם פרלה, כן, יש סתירה בין החלק הראשון של השורש התשיעי לחלק השני של השורש התשיעי. זה כמובן לא סותר שום דבר. מה שצריך זה שניהם. בשביל שמצווה תימנה, צריך שיהיה לה ציווי, וצריך שיהיה לה תוכן ייחודי משלה, כלומר שהיא לא נכללת במצווה אחרת. אבל לענייננו, מה שחשוב זה, כן, החלק הראשון של השורש עוסק במצב שבו יש ציוויים אבל אין להם תכנים, אז זה לא נמנע. החלק השני עוסק במצב שיש תכנים אבל אין להם ציווי נפרד, אז גם זה לא נמנע. אוקיי? זה ברור שזה מה שהרמב"ם מתכוון לומר. בכל מקרה, מה שיוצא מכאן זה שאנחנו מונים רק מצווה שמעבר לתוכן יש לה גם ציווי מיוחד, משלה. האם על תשובה יש ציווי? אז אם אני קורא את הרמב״ם בקריאה הראשונה שהצעתי בספר המצוות, שהווידוי, יש והתוודות חתם אשר חטוא, אז יש ציווי להתוודות. ואם וידוי זה פשוט האופן איך עושים תשובה, אז אפשר לומר אולי שהפסוק הזה מצווה אותנו לעשות תשובה. ואז יש פסוק שמצווה לעשות תשובה, אבל זה אם אני קורא את הרמב״ם באופן הראשון, לא כמו המלכס חינוך. אם אני קורא אותו באופן שכשהוא מדבר על מצוות וידוי, בעצם כוונתו זה מצוות תשובה, רק האופן לעשות את זה, זה להתוודות בפה. אבל בעצם זאת מצוות תשובה. ואם אני קורא את זה כמו מלכס חינוך, שיש מצווה להתוודות, מצווה קיומית, אבל אין מצווה לעשות תשובה, אז בעצם והתוודות חתם אשר חטוא, לא מצווה לעשות תשובה. אז מאיפה כן יש מצווה לעשות תשובה? אז יש פסוק ושבת עד השם אלוקיך. אבל הפסוק של ושבת עד השם אלוקיך, הרמב"ם כותב במפורש שזה לא מצווה. פרק ז' הלכות תשובה. כל הנביאים כולם, בפרק ז' הלכה ה', כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה. הוא כבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הן יגלין, שנאמר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, וגומר, ושבת עד השם אלוקיך. ושב, השם אלוקיך את שבותך, כולי. אז ושבת עד השם אלוקיך, הרמב״ם מפרש את זה כהבטחה. נבואה, הבטחה, מה יקרה בעתיד. באמת הרמב״ן על הפסוק הזה אומר שזה מצווה, אבל זה הרמב״ן, הרמב״ם אומר שלא. אז אם לפי הרמב״ם הפסוק הזה לא מצווה לעשות תשובה, אז לפי הרמב״ם אין פסוק שמצווה לעשות תשובה. אם אין פסוק שמצווה לעשות תשובה, אז אין, לא יכולה להיות מצווה מנויה לעשות תשובה. לכן בספר המצוות הרמב״ם מביא רק את ההתוודות חתמה שחתו, רק את הוידוי, כי רק על זה יש ציווי. אין ציווי לעשות תשובה. בספר המצוות זה המצוות המנויות. אי אפשר להביא שם מצווה שאין לנו ציווי עליה, שאין פסוק שמצווה עליה. ביד החזקה לעומת זאת, ביד החזקה הרמב״ם מביא את כל, את כל החובות שלנו. לאו דווקא מצוות מנויות, גם חובות דרבנן מופיעות ביד החזקה. גם חובות שמסברה, גם חובות שמדרשות, כמובן, כל ההלכה כולה מופיעה ביד החזקה. לכן ביד החזקה, כשהרמב״ם מביא את החובה, אז יש חובה לעשות תשובה. למה? כי נכון שאין ציווי, אבל חובה הלכתית ברור שיש. חובה ברור שיש, גם אם אין ציווי. ולכן בספר המצוות, כשהוא כותב מה צריך לעשות, אז הוא כותב לשוב ולהתוודות. למה בתחילת הקובץ ההלכות הוא חוזר לניסוח של ספר המצוות? כי דרכו של הרמב״ם לבנות את קובצי ההלכות שלו, כשבהתחלה הוא מביא את המצוות, ואז הוא מפרט ומוסיף את ההלכות דרבנן, ואת הסברות ואת הדרשות ואת כל מה שמסביב. אבל בהתחלה הוא תמיד פותח, כל קובץ הלכות תמיד נפתח במצווה, במה שהתתוון, בתורה. ואחרי זה הוא רק מרחיב ומוסיף את מה שמעבר. לכן אני חושב שבתחילת ההלכות הוא מביא באמת את הניסוח של ספר המצוות, כי הוא מנסה להגדיר מהי מצווה תעשה. אז הוא אומר, כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין משגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו וגומר, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. אז הוא מביא את הפסוק, ומה שאנחנו מצווים מהם. וידוי זה מצוות עשה. תמיד הוא מתחיל, כל קובץ הלכות מתחיל במצוות שיש פה, יש לנו כך וכך מצוות. עכשיו הוא מתחיל לפרט מה המצווה הזאת אומרת, בוא נוסיף עליה.
מאיפה באמת לומדים את החובה?
מסברה.
מסברה?
כן.
יכול להגיד גם שאין חובה, כי זה כמו שאין סברה שיש מצווה להאמין. כי אם אני כבר, כאילו, אני עושה תשובה, אז אני עושה את זה מעצמי. אז לא צריך לצוות על זה. כלומר, אני לא אבוא לעשות תשובה בגלל שיש מצווה לעשות תשובה.
אין ציווי לעשות תשובה.
לא, גם מסברה. כלומר, אם יש סברה כזאת לעשות תשובה, זה מה שיגרום לי לעשות תשובה.
ברור. הסברה הזאת, זה לא שני דברים. הסברה, זה מה שאני מבין, שנכון, לעשות תשובה. זה הסברה.
לא, אבל גם בלי הסברה. אבל גם בלי הסברה היה איזה משהו ראשוני.
בלי הסברה לא הייתי עושה.
למה?
כי אין סברה.
אתה אומר, אני עושה תשובה לא בגלל הסברה הזאת, אלא בגלל ש... כלומר, יש... אני רוצה לקיים את... אני חושב שהסברה היא לקיים את המצוות.
לא, זה המשך חוכמן. יש משך חוכמן שהוא רוצה לטעון למה לפי הרמב״ם אין מצווה לעשות תשובה? כי לא צריך. לעזוב את החטא ולא לעשות חטאים, הלאה זה ברור. אנחנו מצווים ועומדים מעצם זה שהתורה מגדירה את זה כעבירה. מה יש לעשות תשובה? אז זה, משהו פעם דיברתי על זה, אני לא חושב שהוא צודק, כי הרי יש גם וידוי בפה, בקבלה לאבא, אני חייב לעשות, לא חייב לעשות, להפך, אין שום היגיון לקבל לאבא. התורה, אני מחויב ועומד לא לעבור שום עבירה, גם אם אני מקבל וגם אם אני לא מקבל. אז זה ממדרי זרוזים כאלה, הקבלה לאבא. אז אני בכל מקום מחויב לא לעשות את המצוות, לא לעשות את העבירות האלה, מעצם זה שהתורה מגדירה את זה כעבירות. אז אם אתה אומר לי שהתשובה זה עוד משהו חוץ מאשר סתם לא לעשות עבירות, אז על העוד משהו הזה יש כן מקום למצווה. הרמב"ם טוען שאין כזאת, אבל זה לא הסבר. יש פה על מה לצוות, אוקיי? אז העניין הזה עכשיו, אז באמת, אז אם לא ציוו על זה, אז למה צריך לעשות את הדברים שמעבר? לא את לא לחתור. לא לחתור זה ברור, אבל זה לא תשובה. הערך המוסף שיש בתשובה מעבר ללא לחתו זה החרטה, הקבלה לאבא, וידוי בפה, לא עצם הלא לחתו, אוקיי? כל הדברים האלה מאיפה הם יוצאים? מצד אחד, זה לא יוצא מעצם זה שהדברים האלה מוגדרים כעבירות. אני צריך לא לחתו, מה שאני צריך להתחרט על זה שעשיתי, או לקבל לאבא, או וידוי בפה, מאיפה כל זה יוצא? מצד שני, ציווי על זה אין. אז למה לעשות את זה? אז כאן אני אומר שצריך להגיד שכנראה זאת סברה. והסברה היא, כמו שרבנו יונה כותב בתחילת הספר, שהבאתי את זה בפעם הקודמת, כשדיברתי על החסד המיוחד שבתשובה הגדולה, עם המשל שלו על המחתרת, כן, שיוצאים מהכלא, כן, שחתרו שהמחתרת, הבן אדם לא יצא. ברגע שאתה יודע שיש מנגנון כזה, אז הסברה אומרת לעשות בו שימוש, לא צריך לצוות עליך לעשות בו שימוש. מה שצריך זה רק להגיד לך שיש מנגנון כזה. עכשיו, בתשובה הקטנה צריך להגיד שיש לך מנגנון כזה. אבל בתשובה הגדולה, כמו שאמרתי קודם, זאת גם סברה שיש מנגנון כזה. או שזה מתקבל, או שיש מנגנון כזה. זאת אומרת, שאם אני עושה תשובה גדולה, אז ודאי שאני אדם אחר, אז כבר לא באים אליי בטענות. זאת אומרת, סברה פשוטה לעשות תשובה גדולה. אלא מה, איך בכלל אפשר לעשות את זה? זאת אומרת, בסדר, אבל זה כבר מתמפה לשאלה של הבחירה בכלל. העובדה, אם אנחנו מניחים שיש לנו בחירה ושיש לנו יכולת להשתנות, אז ממילא, אם חתורה לנו מחתרת כזאת, אז הסברה אומרת שצריך לעשות בה שימוש. וכיוון שכך, אז יש חובה לעשות תשובה, חובה שיסודה בסברה.
נזכרתי שאתה אני אומר בדילי נפח, זה אומר שם שיש שילוב של התעוררות התחתונים, ועל ידי זה העליונים כאילו עוזרים לך בתהליך של התשובה. אז זה חוזר לנקודה של, יש פה שיתוף פעולה בין...
שניים שעשו רע, כן. ראינו את זה גם רבי אליעזר בן דודיה, כן, שבר שמיים בקשו רחמים עליי, הירים בקשו רחמים עליי, זאת אומרת, הוא מבין שהוא לא יכול לעשות את זה בעצמו, הוא מחפש על זה משהו, תיאור ספרותי כמובן, אבל הוא מחפש משהו או מישהו מבחוץ שיעזור לו לעשות את זה, כי מה זאת אומרת, איך אני יכול לשנות את עצמי? זה מין דבר לא מובן. אז בעצם מה שיוצא זה שהחובה לעשות תשובה היא יסודה בסברה. נכון שדיברנו על זה, היה לנו סדרה על סברות, נכון?
כן.
עכשיו דיברנו על זה שאומנם הגמרא כותבת בכמה מקומות למה לקרא סברה היא, ולכאורה מה שיוצא מכאן שסברה יש לה מעמד כמו פסוק, אבל זה לא נכון. זה ברור שזה לא נכון. לסברה יש מעמד כמו פסוק כשהיא באה לפרש מצווה שיש עליה פסוק. אז להוריד פרט, להוסיף פרט או לעצב את המצווה, אז הסברה יכולה לעשות עבודה כמו דבר שכתוב מפורש בפסוק. אבל כשהסברה מחדשת יסוד חדש, אז אין לו מעמד של דאורייתא. כן, ראינו את זה בברכת הנהנין, שם בברכות עם מחלוקת של פני יהושע והצלח. שהגמרא אומרת שצריך לברך לפני המזון מסברה שכל האוכל מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל או מעל. אז הפני יהושע שואל, אז למה ספקו לא יהיה לחומרה? כי הרי למה לקרא סברה? זאת אומרת, סברה יש לה מעמד כמו דאורייתא, ספקו צריך להיות לחומרה, והצלח תוקף אותו, אומר מה פתאום, איפה שמענו דבר כזה שסברה היא דאורייתא? מה זה איפה שמענו? הגמרא אומרת, למה לקרא סברה? המצלח שמע על הגמרות האלה. אלא מה? הוא מתכוון לומר למה לקרא סברה היא מדבר במקום שבו הסברה מעצבת הלכה קיימת, שיש עליה פסוק. אז על זה לא צריך פסוקים, הסברה יכולה לעצב את זה. אבל פה בברכות הנהנין, הסברה מייסדת הלכה מחודשת, לא מעצבת או מפרשת הלכה קיימת. הלכה כזאת לא תהיה דאורייתא, בשביל שמשהו יהיה דאורייתא צריך ציווי. בלי ציווי הוא לא דאורייתא. אגב, גם הפני יהושע לדעתי לא חולק עליו, אני מניח שאמרתי את זה, גם הפני יהושע לדעתי לא חולק עליו. הפני יהושע רק אומר שנכון שאין ציווי, אבל עדיין, כיוון שיש סברה שאומרת שמהותית יש בזה בעיה, באכילה בלי ברכה, אז מספק צריך להחמיר. זה לא כמו דין דרבנן רגיל. ברמב"ם יש כמה סוגים של דיני דרבנן, יש דיני דרבנן שספקם לחומרה ויש דיני דרבנן שספקם לכולה. זאת אומרת, הלכה שיוצאת מסברה או הלכה שיוצאת מדרשה, אותו דבר, שניהם זה הלכות שהן לא דאורייתא במיון של הרמב״ם, לא נמנות במניין המצוות, אבל ספקן לחומרה. יש איזה נפקא מינות אחרות, אפשר לא מלכים על זה. הלכה שיוצאת מסברה או מדרשה לא מלכים עליה, אוקיי? לפי הרמב״ם. אבל הוא כותב את זה מפורש. אבל ספקן יהיה לחומרה. ואגב, הרבה תקפו את הרמב״ם מכל מיני מקומות שרואים שההלכות שיוצאות מדרשות, ספקם הוא לחומרה. זה לא מתקפה, הרמב"ם מסכים שספקם לחומרה. אתם חושבים שההלכות דרבנן זה מין שם כולל, ובכל ההלכות דרבנן יש את אותם כללים. כל מה שהוא הלכה דרבנן, הספקו לכולה, וכן, כבוד הבריאות דוחה אותו, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל זה לא נכון. יש כמה סוגי הלכות דרבנן לפי הרמב"ם, וכל הלכה דרבנן יש לה את הגדרים שלה. אז הלכה שיסודה בסברה או בדרשה, זאת הלכה שיש בה מהות ואין בה ציווי, ולכן ספקה יהיה לחומרה. הלכה דרבנן יש בה ציווי שלא תסור אבל אין בה מהות, ולכן ספקה לכולה. כי ספק ציווי או ספק מרד הוא לא מרד.
ואמרת שגויים חייבים במצווה של סברה.
כן, כל מיסינג גאון כותב בהקדמה לש"ס, שכל דבר שתלוי בו ונטה דליבה כבר התחייב בו אדם מעולם. זאת אומרת, זה דבר שיוצא מסברה, מחויב, כל אדם מחויב.
זה דווקא בספר של הרב גדליה נגר, שלמדנו, אני חושב שדווקא הביא שם מקורות למצוות מדאורייתא גם את הסברה.
מצוות מחודשות מדאורייתא? אני לא מכיר דוגמה כזאת. לא יודע, תסלח לי אולי, תגיד, תראה לי דוגמה, אני לא מזוז
כרגע. לא, שהיחס אליה כן מצווה דאורייתא, מצווה מספר.
חד משמעית לא. לא יכול להיות.
לא שמונים אותה.
לא, לא מלכים עליה.
מה?
אתה יכול לקרוא לה דאורייתא אם אתה רוצה, אבל לא מונים אותה ולא מלכים עליה.
מונים זה לא נפקא מין.
לא מלכים על מצווה שאין לה פסוק, שהיא יוצאת מסברה, אין דבר כזה.
זה בסדר, אוקיי. אז אתה אומר, אז...
לא, המניעה זה באמת יכול להיות סתם עניין, זה לא שאלה הלכתית אם מונים או לא מונים, זה לא משנה. אתה יכול להגיד לנו, מה זה משנה אם לא מונים? זה מצווה דאורייתא. אבל יש גם נפקא מינות הלכתיות, אבל גם לא מלכים. אתה יכול להגיד, זה דאורייתא שלא מלכים עליו, זה כבר מינוח. פרמב"ם זה דברי סופרים.
אם עברת על דברי תורה, עברת על דברי חכמים.
נפקא מינה. שאלה של נפקא מינה, זה לא שאלה של שם. לא משנה השם. צריך לקיים גם את זה וגם את זה. צריך לקיים גם את זה וגם את זה. במיוחד לפי הרמב"ם שיש לו תסור עד הרבנן. אז בעצם אם אני חוזר למצוות תשובה, אז בעצם מצוות תשובה יוצאת מסברה. וכיוון שהיא יוצאת מסברה, אז אי אפשר למנות אותה במניין המצוות. אבל יש חובה לעשות את זה, ואולי אפילו חובה שראשונים אחרים היו קוראים לדאורייתא, אבל יש חובה לעשות את זה. לא משנה כרגע איך להגדיר את זה. ולכן בהלכות תשובה, הרמב״ם מביא גם חובה לעשות תשובה וגם חובה להתוודות. עכשיו, בעצם השאלה שעולה כאן, למה באמת לא הצטווינו על זה, על המצווה לעשות תשובה? למה התורה השאירה את זה כחובה שאמורה לצאת לנו מסברה? למה היא לא מצווה? היא רוצה שנעשה תשובה שתצווה. זה עולה ביחס לכל הדברים שאנחנו מצופים לעשות אותם, אבל אין ציווי על זה. זה הזכרתי כבר יותר מפעם אחת, מה שהרב קוק כותב על עבודת המידות. שהוא אומר שעבודת המידות, כן, רב חיים ויטל שואל את זה בשערי קדושה, למה התורה לא מצווה על עבודת המידות? רב חיים ויטל אומר שהתורה מדברת לבני אדם, מי שלא בן אדם לא מדברים איתו.
אז למה יש ציווי על לא לרצוח?
אה?
למה יש ציווי לא לרצוח, נגיד?
כנראה שא' יכול להיות שהתורה רצתה להטיל עונש, כי באמת האיסור לרצוח לא מותנה ולא תרצח, אבל בשביל להטיל על זה עונש, על תיקון המידות אין עונש. ובשביל זה צריך ציווי. האיסור למשל אצל קין, הרי באו אליו בטענות עוד לפני הציווי, על הרצח. זאת אומרת, רואים שיש איסור לרצוח שאנחנו אמורים להבין אותו לבד. הרבה דברים כאלה התורה מצווה כי יש עונש, כי צריך להגביר את זה כאיסור, כלאו.
כמו כתב גם לא בתור, גם כל מיני ערוב.
מה?
כל הערוב.
כן.
לא רק בשביל עונש.
ערוב הוא לא מצווה. אוקיי.
יש כל מיני מידות כתובות בערוב. נו. למה כתוב בתורה שוב?
בערוב לא כתוב תיקון המידות. כתוב התנהגויות מכוערות, אבל לא תיקון המידות. איזה ערוב יש לתיקון המידות?
קרעון.
הוא בסדר, הוא עושה מעשה רע, זה לא תיקון המידות. מעשים רעים באים ממידות רעות, אבל תיקון, טוב, אני אחדד את זה עוד רגע, תיקון המידות זה תיקון נפשי, זה לא מעשה.
צריך להגדיר מה זה מידות.
כן, בדיוק. אז רב חיים ויטל אומר שכן, אין טעם לצוות על המידות, כי מי שלא מתקן את המידות הוא לא בר ציווי. אז מה הטעם? הרב קוק מוסיף על זה, הוא טוען ש... שבדרך כלל מקובל שגדול מי שגדול המצווה ועושה עם מי שאינו מצווה ועושה. כך כתוב בחז"ל. הסברה הרגילה, אם היינו שואלים בני אדם, היו אומרים שגדול מי שאינו מצווה ועושה. אבל חז"ל אומרים שגדול המצווה ועושה. הרב קוק, יש דברים שלגביהם נשארה ההבנה הראשונית. שגדול מי שאינו מצווה ועושה. ואת אותם דברים התורה בכוונה לא מכניסה אותם כציווי, כדי לא להרוס את האפשרות לעשות אותם באופן גדול, באופן שלם יותר, כן? מי שיתקן את, את מידותיו, כי יש סעיף בשולחן ערוך שצריך לתקן את המידות, זה לא...
זה לא כמו מישהו ש...
זה לא כמו מישהו שמתקן, בגלל שהוא מבין שצריך להיות בן אדם. ולכן התורה בכוונה לא מצווה על זה, כדי, כדי לא לעשות את זה באופן קטן, כי פה קטן מי שמצווה ועושה, לעומת מי שאינו מצווה ועושה, כן? זו הדוגמה שתמיד עולה לי בהקשר הזה עם השידוכים, כן? עם הבחור שדחה את כל ה... דיברנו על זה כבר, הבחור שדחה את כל הבחורות, ואף אחד לא התאימה לו, אז המשגיח שולח אותו לעבוד על המידות, מהתפעלות שנה שלמה, אחרי שנה הוא חוזר, עוד פעם מצעד הבחורות חוזר, הוא דוחה עוד פעם את כולן. אז אומר לו המשגיח, מה? אז אומר לו המשגיח, מה עשית בשנה הזאת? אז הוא לא עבדת על המידות? בוודאי שעבדתי, לפני שנה כשהייתי בעל גאווה, אף אחד לא התאימה לי, עכשיו כשאני ענוותן, אז קל וחומר שאף אחד לא מתאימה לי. התיקון המידות, בגלל שכתוב בפסוק, בסעיף בשולחן ערוך, לתקן את המידות, נראה כך. כך נראה מי שמתקן את המידות, בגלל שיש איזשהו סעיף שצריך את ידי חובה של חובת תיקון המידות. והתורה מצפה מאיתנו לתקן את המידות, כי אנחנו מבינים שבן אדם צריך להיות מתוקן. השאלה, רק בסוגריים אני מוסיף, השאלה המעניינת היא, כן, זה כמו הסיפור המפורסם על רב חיים, שאין תוספות כזה. אז גם השאלה הזו של רב חיים ויטל תמיד התרידה אותי, כי התורה כן מצווה על תיקון המידות. זה מין קושייה הזאת. כתוב להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום הפתה רחום, מהו חנון הפתה חנון. יש מצווה מפורשת, כל מוני המצוות מונים אותה. להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז מה, איזה מין קושייה הזאת? נדמה לי שאפשר אולי להסביר את זה.
קדושים תהיו? מה? זה הרמב"ן.
לא, לא, קדושים תהיו לא קשור לעניין, זה עושות לפני משורת הדין. זה לפני משורת הדין, זה לא קשור מה שאני אומר עכשיו. נדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא זה לדווקא בו. זה לא קדושים תהיו.
מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון הפתה? הרמב"ן לא אומר את זה מקדושים תהיו.
מה פתאום? לא. קדושים תהיו זה נבל ברשות התורה. זה לעשות דברים שלפני משורת הדין, זה לא, זה שני דברים שונים. להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא זאת מצווה מנויה, גם הרמב"ן לא חולק על זה, זה לדווקא בו.